אז אני רוצה להתחיל עם עם הרעיון הזה של המנוחה כמשהו, איזושהי אפשרות או הזדמנות לחוות ולהסתכל על הפרויקט המשותף שלנו ממבט מאוד רחב, אולי גם עמוק. כאל משהו שקשור באמת לחיים, לחיים שאנחנו חיים ולכוונה שלנו לקחת לאנשהו את החיים האלה, לאיזשהו מסע או התפתחות, ועל איזשהו אפשרות שהתנועה הזאת תבוא ממקום במקום עמוק, שאפשר יהיה לגשת אליו. אז אם אנחנו מתרחבים בהתייחסות שלנו ומרשים לעצמנו להסתכל על כל עולם הטבע, אז אנחנו רואים שגם בטבע באופן טבעי יש את מעגלי החיים, יש את התכנסות והתרחבות, יש את העונות. אנחנו עכשיו ממש על קו השינוי מחורף, שבמקומות אחרים זה הרבה יותר, התרדמה היא ארוכה יותר ועמוקה יותר, וכאן אנחנו ממש רואים כבר את החיים החדשים שכבר התחילו ורוצים עוד יותר להתפרץ. הסוף של החורף. ויש גם את הביטוי התרבותי של השבת, הכוונה הזאת לחלק את הזמן לפעיל וסביל יותר. ויש את התא, ממש התא הביולוגי שבונה בין השאר את הגוף שלנו. שידוע על התא שיש מצב של מנוחה, מצב של חוסר עשייה, ממש קצת לפני שאתה, יש שתי אפשרויות, או מתפצל כדי להתרבות, או מתמקצע, הופך להיות תא של דם, או של שריר, או של עין. דבר עם תועלת, בוא נגיד. אז יש איזשהו זמן שלכאורה אתה לא עושה שום דבר. כמו באמת נח. והוא גם נושם. זאת אומרת, יש חילוף חומרים בממברנה. ממברן, לא יודעת אם זה בעברית בעצם. פנימה והחוצה. ויש חילוף חומרים גם בפנים, זאת אומרת, זה לא באמת חוסר עשייה, אבל לכאורה יש שם פחות, יש שם פשטות ונוכחות. ומסתתר מאחורי זה איזושהי הכנה למשהו אחר, למצב שיבוא. אז אני רוצה באמת קצת מרגישה לגבי העניין של המנוחה שבטוח פוגש כל אחד כאן אחרת ברגע הזה ובשעות שהיו לנו עד עכשיו והרגעים. איזשהו כוונה למצוא את המקום הזה של קצת להרפות מהידוע. לא כי זה הדבר שאנחנו רוצים לתמיד. אלא כאיזשהו בדיקה, כאיזשהו נכונות להתחדשות אחרת. יש למורה סיפור שאני מאוד אוהבת, שסיפר וקשור למורה הווייטנמי האהוב, תיק נאט האן, שהייתה תקופה שהוא אימץ לאיזשהו זמן יתומה, ילדה, וגרה איתו. והסיפור הוא על שהוא עורך למסיבת יום הולדת, נדמה לי 5. ומזמינים כמה חברים שלה, ומוזגים, הוא מוזג לילדים, והם כולם מסתכלים, סיידר תפוחים. סחוט טבעי של תפוחים. ואיך שזה נכנס לקוס, אז רואים קודם, אתם מכירים את זה, את האחור הזה. של, זה לא נראה כל כך מזמין. והילדים קצת נרתעים ומסתכלים, ובאמת קורה הדבר, הקסם הזה, שהחלקיקים יורדים לתחתית של הקוס, ומה שרואים בעיקר, אם לא מסתכלים על התחתית, רואים בעיקר את ה... נוזל המוזהב הזה, המקסים שהאור משתקף בו ושהוא כל כך יפה. והילדה אומרת, כי חיה איתו, אז יש לה השראה, אומרת, זה מה שקורה לך כשאתה עושה מדיטציה. אז תמיד ליווה אותי התמונה הזאת של חלקיקים, זאת אומרת של איזשהו מצב שהוא באמת סביל, ושיש בו עניין של זמן וסבלנות, ולהאמין שיש איזה מצב אחר שיכול לבוא, והוא מגיע. ואני חושבת שכל מי שכאן ושתרגל, אולי יכול להזדהות עם המצב הזה, שיש משהו שאנחנו לפחות חווינו, אולי לא היום, אבל מתישהו, שיש משהו שאפשר לעשות, ו... טכניקות גם שיכולות לאסוף, לזרז, להועיל, ויש צלילות, מגיעים לצלילות, וזה מקסים לגלות את היכולת הזאת ואת עצמנו כצלולים, ממצב למצב, מאחור לצלול. אבל אני רוצה לדבר גם על הסכנה הקטנה או הבעייתיות של לחוות את עצמנו חצויים ככה, מפוצלים ככה. לפעמים מסתובבים בתוך איזשהו מצב של בלבול או סטרס או... חוסר ידיעה ואי נחת, ואנחנו יודעים שאי שם, כי כבר חווינו את זה, וזה ברכה ומתנה, יש את האפשרות להתיישב בבית, ללכת למשהו אחר, למשהו כזה, משהו שהוא סוג של תרופה, ואנחנו מתמסרים ועושים ולא עושים ומחכים, ונהיה משהו אחר, וחוזרים. והמצב הלא כל כך משחרר והלא כל כך נעים הזה של להרגיש האני הזה והאני האחרת. התנועה הזאת, הלא אסוף הזה. אז כרגע לפחות אני מרגישה שהתמונה הרחבה הזאת של מנוחה זה קצת לזרוק את הקלפים. נניח אפשר גם שיהיה מצב ש... אמיץ יישאר ככה, מבולגן, לא ברור. כי אולי משהו בנו רוצה להבין את המקום שאולי לא יהיה מפוצל, שאולי לא יהיה רק האני ששם והתרופה שכאן. מין אקספרימנט כזה. ואני מרגישה שחשוב לעצור ולהכיר בכמה לא פשוט זה להיות במצב של אי ידיעה. של אי ידיעה מה אני מביא, מה אני אמור לעשות, מה זה אומר לא לעשות, לאן כל זה יכול להוביל. זה ממש חושף את ה-vulnerability, את הפגיעות שלנו. והרבה פעמים אולי החוויה היא שמתוך הרצון והכוונה לא להיות מופעלים ממה שבדרך כלל מפעיל אותנו, מה שבדרך כלל מפעיל אותנו רק גדל, רק כאילו נראה יותר. וזה לא נוח. אני זוכרת, ממש זוכרת במובהק עדיין, בטח אני לעולם אזכור, את התקופה שהבת שלי נולדה, אז היה לי בן בחור תינוק ובת תינוקת, כי זה היה פחות משנה וחצי ביניהם. וגם אולי כי הייתי אימא בשלב מאוחר, אז כבר הייתי מאוד רגילה למשהו אחר, מאשר התמסרות לתינוקות, ואז פתאום היו שניים. וזה היה תובעני ביותר. המון המון לבד איתם, מעט מאוד שינה. מי שכאן היה אימא בטח מכירה, או מין מצב שאפשר להגיע לאינטנסיביות כזאת, להגיע לשירותים זה מין חלום קצת שצריך לדחות אותו משהו, איזה זמן. והתחלתי לחשוב על האפשרות של להצמיח עוד זרועות. שניים בכלל לא היה נראה מספיק בשביל המשימות של אחד. אחד בוכה, אחד שצריך זה וזה, ומדי פעם היה קורה שחברה קרובה הייתה מגיעה ואומרת, עזבי, אני יוצאת איתם. קושרת את האחת על הגב, על הבטן, בתוך העגלה, הולכת עם מעיין, קשה להאמין שאז פעם הוא היה כזה, הולכת איתו ואומרת, מה שאת צריכה עכשיו תעשי. וידעתי שיש לי לוקסוס של שעה, שעתיים, וידעתי שאני רוצה לשמח את עצמי, כאילו להרים את האומס הזה, ולהכיר את עצמי שוב חופשייה וכלילה. ומה שקרה באמת זה שבכלל לא ידעתי איך לעשות את זה. בכלל לא ידעתי אם לישון, או אם להכין לעצמי טוסט, או אם לאסוף את הצעצועים מהרצפה, או אם לפתוח ספר שלא נגעתי כבר שבועיים, או אפילו להדליק טלוויזיה. זאת אומרת, לא יכולתי לנחש בכלל. ועלה לי מין עצב נורא גדול, לאן הגעתי? שאני לא יכול, פתאום יש את האפשרות, ואני לא מצליחה להפיק מזה שום דבר. והמעניין היה, וזה, אני שמחה שאני נזכרת בזה, שלא משנה מה בחרתי, בדרך כלל כן בחרתי לאסוף צעצועים, אני מודה. ומהר מאוד הזמן נעלם, והחבר'ה חזרו, והדברים, ההזדמנות הבאה הגיעה אחרי רק עוד איזה חצי שנה. אני זוכרת שכשאחרי זה הייתי שוב, על השטיח, משחקת, מלמדת, פתאום הרגשתי איזשהו ספונטניות או יצירתיות או איזה כלילות, איזה עיבור בתוך המצב שקודם היה כל כך עמוס. שפתאום שם היה איזה ביטוי לשעתיים שקיבלתי קודם. אז אני מרגישה שההזמנה בקצת אין חוקים הזה, בקצת לעשות אחרת, להרפות עשייה, יש איזו אפשרות לבדוק מה מביא אותנו, מה מביא אותנו לתרגול, מה מניע או מה המוטיבציה, וקצת כדי לפרום דברים שהם אולי קצת יותר מדי מסורבלים אחד עם השני, שאולי יש את האפשרות לראות, להכיר בכמיהה ובאהבה או ברצון לאמת או לחופש שמניע אותנו מהמניעים האחרים שדוחפים אותנו ככה קצת מאחור. רצון להיות לא כמו שאנחנו, המתח הזה. הרצון כבר להיפטר ממה שלא נעים בנו, ולהגיע ליעד שמה שאנחנו מכירים, הצלול הזה, או מעבר, התמיד צלול, הצלול עד. אני זוכרת שהיה איזה רגע שהתרגול בחיים פגש את האופן שבו אני מנקה את הבית, כשאני מנקה את הבית, המודעות. עד אז סתם חשבתי שאני מנקה מדי פעם כשזה בלתי נסבל את הבית, ופתאום ראיתי בעצם איך אני עושה את זה, וראיתי שזה פשוט אקט של מלחמה, שאני פתאום מתעוררת לכאוס בלתי נסבל, ואני מסתערת, וחומרי ניקום, לא אכפת לי מה ואיך, וזה מין, באמת, זה נורא הפתיע אותי, שזה ממש רק, לא, האמצעים, הכל הולך, רק להגיע בסוף לתוצאה. אז היום אני מנסה לתרגל קצת אחרת, וגם זה בא. שפתאום יש דברים שאני אוהבת לעשות, ויש דברים שפחות. אז אולי אנחנו נחשפים באותו אופן למתחים, למתח שיש בתוך הדפוסים, בתוך ההרגלים. והרבה מאוד מסתתר בגוף. פרויקט מתגמל מאוד להתחיל פשוט להכיר ולהרגיש את הגוף, בלי לעשות, בלי לתקן, בלי להבין. בחקר המוח, ממה שאני מבינה, התחילו לגלות שהדפוסים של גוף ושל רגש ושל מחשבה הם mapped, ממופים, מחובטים באותם אזורים במוח. אולי מתחיל להיות עדות בצד של המדע, של הקשרים העמוקים בין הדברים. וחלק מאיתנו באופן טבעי רואים יותר את החלק הזה, את הדפוסים כאמונות, כמחשבות. חלק יותר כדפוסים של סוגים של רגש שחוזרים על עצמם, וחלק יותר קשובים לגוף באופן טבעי. אז אני חושבת זה יכול מאוד לעזור לראות את כל אלה כביטויים של משהו אחד. ואני בדיוק קראתי משהו כזה בספר שמתייחס, שהנושא שלו זה בעצם תרפיה בתנועה. אבל היא מדברת שם על האשליה, גם בתוך דפוסים של הגוף, על האשליה שהדברים הם מוצקים. האשליה הזאת שיש לנו על עצמנו, שאנחנו כאלה או כאלה. ושכל רגע בעצם או אפשרות לשינוי, כמו בלה של קש שאפשר לפרום, ופתאום הדבר המרובע הזה בשדה נהיה ערימה מעובררת והרבה יותר גדולה, או שק של חול שנפתח. כל רגע אנחנו יכולים או להאמין בצורה הקיימת ולקיים אותה שוב, או לאפשר למשהו קצת אחר לקרות. ואיכשהו, כדי להגיע לאפשרות הזאת, אנחנו פוגשים את הדפוסים. אחרת, זאת אומרת, יש את המשהו שמעיז לראות בלי לתקן. לראות ולהרגיש ולפגוש בלי לקיים את הצורה מחדש. לפני הרבה שנים, כשהייתי הרבה בהודו, ממש במפגש הראשון שלי עם הודו, היה לי תקופה שהייתי באורחת של משפחה בכפר קטן, שאני חושבת שפגשו אותי וחברה שלי, היינו המערביות הראשונות שפגשו בכפר הזה. זה היה אנשים נורא, מאוד מיוחדים, היה להם תיאטרון כפרי בקרנטקה. והם הקימו, זה היה החבורה של ארבע חברים, שאחד היה הדבר, ואחד המוציא לאור של ספרים של הילדים של הבית ספר, המורה ונהג מונית. חברים קרובים שהם פעמיים בשנה הקימו הפקות עצומות כאלה של שייקספיר ותרגום ומולייר וגם משלהם. וזה היה ברכה ממש לפגוש את האנשים המיוחדים האלה, ואני זוכרת שהתארחתי אצל זה שהיה לו את בית דפוס, וקמנו בבוקר, גם יש מנהג שם בדרום נורא נחמד שנקרא מורנינג קופי. בד קופי. אז ככה ישר עוד לא קמים ובטח לא מצחתכים שיניים, וכבר מגישים קפה קטן, חם, מתוק וטעים מאוד. אבל היה לו ילד בן שנתיים בערך, שבבקרים, תוך כדי שהוא היה מביא גם לסבתא וגם לכולנו את הבד קופי, הוא היה מחזיק את הילד, והילד היה מין פרצוף כזה מאוד מאוד עצוב ולא מרוצה, ובכלל לא היה אפשרות להניח אותו. זה היה מאוד ברור שאם הוא מוריד אותו מהידיים, אז הדברים רק, אז לא יהיה לו טוב. ובעלו, החבר שלנו, פשוט ממש איך שהוא ראה אותנו ככה מסתכלות, שהוא עם המגע, שהוא עם הכל, ופה הילד, זה אמר, morning angry, וכזה המשיך הלאה. זאת אומרת, זה המצב, וזה לא עוצר את העשייה. אפשר לפתוח את הלב, ואפשר גם באמת להחזיק את זה בידיים, ביד האחת. עוד לא הצמחנו אף אחד מאיתנו עוד זרועות, אולי זה עוד יקרה. שלב המשקפיים, לא נורא. קרישנה מורטי חוקר מאוד מעמיק של 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 איך לחיות, של תודעה, שואל או מבקש אותנו לשאול איך אנחנו מכירים את עצמנו, ואיך אנחנו מכירים את עצמנו כבתוך קשרים כל הזמן עם עצמנו ועם כל העולם. הוא אומר, איך אנחנו נהיה, איך נהיה מודע? איך נוכל לפגוש את החיים כדבר שלם? שזה אומר, אני פשוט חופשי, אני אנסה לתרגם, שזה אומר לא רק הקשר האישי שלנו עם השכן, אבל עם הטבע, עם הרכוש שלנו, עם הרעיונות שלנו, עם הדברים שהמיינד מייצר כאשליה, כתשוקה. איך אנחנו נהיה מודעים לכל הפרוסס הזה של קשר? והוא באמת שואל איך, שולח אחורה לשיחה של סנדיה אתמול, כי הוא מתעקש שזה לא קשור ל, הוא קורא לזה capacity. זה לא איזה, אין שם איזשהו יכולת שנפתח ונשתפר בפיתוח של זה. הוא אומר, זאת אשליה, כי באמת נראה שאם משהו מעניין אותנו, אז אפשר מתוך האהבה מאוד להכיר, ואם משהו לא, אז מרופל יותר, או אין עניין. זה לא זה. זה לא כישרון, זה לא אקספרטיס, הוא מדגיש. הוא אומר שזה לא טכניקה. אני אקריא. Watch yourself without any identification, without any comparison, without any condemnation. כן? Just watch and you will see an extraordinary thing taking place. You will not only put an end to an activity which is unconscious, שזה רוב הפעילויות הוא אומר, לא רק שתעצרו פעילות שהיא לא מודעת, מעבר לזה, תהיה מודע למניע, למוטיבס של הדבר הזה, בלי לחקור, בלי לחפור, הוא אומר, without digging, כמו שאנחנו אומרים, בלי לחפור, אין חפירה. והוא נותן, הוא מדבר על if you want to understand something, you have to be in a passive mood. הוא מדבר על איזה מצב מאוד מאוד רספטיבי, והוא ממש נותן את הדוגמה של האומנות הזאת שכנראה הולכת מהעולם של ה, איך קוראים לזה? Photographic plate. כן? עכשיו עברנו לדיגיטלי כמעט לגמרי, אבל הפיתוח צילום, הדבר הזה שישב בתוך המים האלה עם הכימיקלים, ויש את הרגעים האלה שאין שם שום דבר, ואז הם מקבל את התמונה, מתמלא בפרטים של התמונה. אז הוא מדבר על התהליך הזה, הפסיבי, שבו אנחנו מתחילים להבין את עצמנו, לא רק החלק החיצוני יותר, אלא ממש החלק העמוק ביותר, שיש שם, הוא אומר, את כל hidden, confused demands, anxieties, fears, appetites, שאנחנו בדרך כלל, באופן חיצוני, בדרך כלל, מנהלים אותם מספיק טוב איכשהו. ובתוכנו הם ככה במצב של רתיחה. והוא מדבר על ההכרח של להגיע לשורשים האלה, הבוערים יותר, גם כדרך אל חופש, גם כדרך אל שמחה, וגם כדרך אל משהו שהוא קורא לו, אולי זאת המילה בשבילנו ואולי לא, אינטליגנציה. איזושהי אולי חוכמה. הוא אומר אז חלק מהכוונה הזאת של לנוח, זה באמת לזמן לעצמנו את המקום הפסיבי הזה, שלא תלוי טכניקה, לא תלוי כישרון, לא משתפר בהכרח עם הזמן, אלא נגיש כבר לכל אחד. לקבל את החיים בפנים ובחוץ. וג'וקו בק, מורה מדהימה במסורת של הזן, בסך הכל זה נחמד שיש כל כך הרבה מסורות. אני חושבת שזה בתור 89 משתתפים שונים כאן, זה יכול לעודד אותנו לחשוב שבטח יש אפילו יותר מ-89 דרכים להגיע למשהו דומה. אז היא מדברת על משהו שהיא מאוד אהבה כשהייתה צעירה, היא ניגנה על הפסנתר, והיה קורל של בח שהיא מאוד אהבה, שנקרא In Thine Arms I Rest Me. זה נחמד, כי יש את המילה rest שם. אבל היא מדברת ממש על... והיא מדברת על In Thine Arms כמשהו שהוא כמובן בא מהמסורת הנוצרית, שיש בה אלוהים מסוים, ויש איזושהי דואליות בין זה שנח לבין מי שמקבל את המנוחה או מאפשר את המנוחה. אני אומרת שזה חותר מעבר לדבר הזה, שהמקום של המנוחה, הזרועות של האל, זה פשוט עכשיו. The seeing, the hearing, the touching, the smelling, the tasting, our life as it is. We can even add thinking, היא אומרת, if we understand thinking as simply functional thinking, rather than thinking based on fear and attachment. A life that works, היא אומרת, נשען על ששת הזרועות האלה, הרגליים האלה. הנה, יש עוד זרועות כבר. כבר יש. כבר מישהו הצמיח. והיא אומרת, שזה דבר אחד לשמוע על זה, וזה דבר אחר לחיות ככה, ושברור שהנקודות תורפה עבור כל אחד מאיתנו, זה כשמשהו כשמשהו לא כל כך קל קורה. The minute something upsets us, היא אומרת, we fly into our heads and try to figure it out. We try to regain our safety by thinking. We try to figure it out. כאילו, איך נפתור את הדבר הזה? וכל פעם שאנחנו ככה עבודים, פשוט לבסס מחדש את החיים על הבסיס, היא אומרת, a secure foundation של ששת ענפים האלה של המציאות, שוב ושוב ושוב. זה ככה היא מגדירה את התרגול. אם אפשר פתאום שוב לשמוע את הציפורים או את הצפירות של המכוניות, מה שזה לא יהיה בסביבה. אז כבר העולם חוזר. כבר אנחנו לא רק כאן. ואני יודעת, שוב, בתור אימא, עכשיו לשלושה ילדים שכבר לא כאלה קטנים, עדיין קטנים, אבל שמעסיקים אותי הרבה, שכל פעם שיש משהו שהוא קצת יוצא שאני חווה אותו כקשה, כבעיה, כמשהו שאני עוד לא מבינה איך לפתור, אז יש מין דפוס ממש בתוכי שעולה שאומר, אוקיי, את מי שואלים? מי מבררים? כאילו, איפה המומחים? וזה כבר כל כך חוזר על עצמו, שאני רק שומעת את זה ואני אומרת, בסדר. אוקיי. אפשר לא לדעת. אפשר לא לקרוא למומחים. אפשר לא לדעת בינתיים איך הדבר... נכון, יש את הדבר, בעיות בבית ספר, ואת ככה, וזה, אפשר לסבול את הבוקר, זה לא מתנהל, זה... אני עוד לא יודעת. וזה כמו כבר מזכיר לי שזה לא חובה לצאת החוצה. וגם שבפנים עוד לא יודע. שזה גם בסדר. עוד. אז אני נזכרת גם בציטוט כל כך יפה של פמה צ'ודרון, עוד מורה מצוינת, שאומרת שיש לנו את האפשרות לכבד את עצמנו כמקור של גם התבונה וגם החמלה. אז יש איזה דרך לעשות לשם. ואני חשבתי, זה נראה לי שחשבתי על יותר מדי דברים לדבר עליהם, אבל נתקלתי לאחרונה בסיפור שהכרתי פעם מהאופנישד, אופנישדה, על בחור נצ'יקטה שמסתכסך מאוד עם אבא שלו. והוא משפחה עמידה והוא פתאום ככה הוא בחור כבר. אז הוא מתחיל להסתכל על העולם שממנו הוא בא והוא רואה שאבא שלו מקריב קורבן את הפרות הארזות ויש לו ביקורת על איך שאבא שלו מתנהל וזה נהיה ריב מאוד גדול ביניהם והאבא אומר לו בכעס גדול לך לימה שזה אל המוות זה קצת כמו להגיד לך לעזאזל אבל נצ'יקטה לוקח את זה כפשוטו כמשמעו, הוא הולך ליער, לשבת ולחכות לאל ימה, ועובר שלושה ימים של רעב וכאב ותשישות, מין ריטריט כזה הוא עובר. אין מטבח, אין תנאים. אז באמת, כשימה מגיע, הוא מתרשם מאוד. זה לא, הוא לא פוגש את זה כל יום, את הנחרצות ואת הנחישות ואת התום הזה. אז הוא מציע לו שלוש משאלות. אז אני רק אספר, אספר בלי להיכנס לפרטים. אפשר לראות אותם כמרכיבים של הדרך. כי נצ'יקטה מבקש קודם כל... להשלים עם אבא שלו. אז ככה חוכמה שלו, של לדעת שקודם כל, רק בשביל התנועת החופש הראשוני להגיע מאיפשהו לאיפשהו, זה להסיר את השריון קצת מהלב. ואפשר לחשוב על זה. קצת, שאצל הרבה מאיתנו, הרבה מאוד מאיתנו, יש כאב מאוד גדול, יש פגיעות שאפשר ללמוד, לראות ולהכיל בחמלה אחרת, כדי שנוכל גם עבור עצמנו וגם החוצה. ולפעמים דווקא זה לא הכאבים הגדולים, אלא הדברים שכאילו פחות עוצרים להסתכל עליהם. הדרך שבה ביום-יום אנחנו יש לנו ביקורת ושיפוט וטינה והאשמה ככה בסביבה של האנשים שקרובים אלינו. וזה מחיצות קטנות שבטוח אם היינו עומדים בנקודה הזאת ליד ימה ומסתכלים אחורה, היינו רוצים לבחור אחרת, להתנהל. אז הוא מקבל את זה גם, נצ'יקטה. והמשאלה השנייה שלו זה להבין מה זה האש. האש, ה-sacred fire, או ה-inner fire, שזה נושא גדול, אבל הוא רלוונטי לנו. מאוד, כמובן. ואני כמו רואה מתוך ההצעה הזאת לפסיביות, או להניח לטכניקה, או להניח לדוינג, להניח בכלל לעצמנו ולאיזה משהו שדוחף אותנו מאחור, שאולי ניגע במקום הזה שהוא מרגיש כמו אנרגיית החיים. ואולי זה לא קורה, אולי אנחנו מרגישים את ההפך, את ישנוניות החיים, אבל כשאנחנו נוגעים באפשרות שלנו, ברצון שלנו לחיות, לאהוב או לגלות או לשנות, אז אני בטוחה שאנחנו נוגעים בדבר הזה, במשהו מאוד מאוד חי, שהמקור שלו הוא מאוד 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 פנימי. יש ציטוט של משורר אמריקאי רוברט פרוסט שאומר, הוא אומר, something we were withholding, withholding, לא, משהו ש, איך אומרים? לא נתנו בחופשיות, שהחזקנו עם עצמנו. Something we were withholding made us weak, החליש אותנו. Until we found it was ourselves. אז המקום הזה של פשוט לגעת, של להכיר ולגעת בעוצמה של, של, של החיים האלה, שאולי החיבור יותר לאהוב או לשרת או לדעת את האמת או לדעת חופש. ויש כאן משהו. ואולי אפילו לרגע להרגיש מה בנו, מה הם ההרגלים, מה הם הדרכים שאנחנו חוסמים את האנרגיה הזאת מלהתבטא החוצה. זה ככה יכול להיות מין חקירה גדולה. ואפשר אפילו עכשיו לעצום רגע עיניים, או לא לעצום. להרגיש מה ברגע הזה אולי גונב, מחזיק, לוקד את האנרגיה הזאת. המיינד אולי מושך לאיזשהו מקום, אולי אפשר לזהות איזשהו מתח בגוף. אז אני אשתף על אדם ששמעתי עליו עכשיו, הסיפורים האלה שחשוב הרבה פעמים לשמוע אותם, על מישהו מסנגה, אבל בארצות הברית, בחור צעיר, 30, משהו כזה, שהיה מאוד פעיל, מתרגל מאוד פעיל, וגם מאוד פעיל להביא את הדרמה, את הקשיבות, את המיינדפולנס, גם לנוער במצוקה וגם לבתי ספר, שבאיזשהו שלב נהיה חולה עם מחלת לב מאוד מסכנת חיים. והתמונה נראית גרועה מאוד בעצם. בגלל שהוא נגע בכל כך הרבה אנשים, אז גם המשפחה וגם הרבה מאוד חברים, הלב שלהם נפתח, וכתבו לו מכתבים, והחדר שלו בבית חולים נראה כמו מין, לא כמו רוב החדרים, הקימו לו שריין שם, ומלא מלא דברים של יופי ופרחים, והרבה מאוד נוכחות, עד כדי שלמרות שהיה לזה נורא מעט סיכוי, רופא מסוים עם המיומנות של לעשות טרנספלנט סוג של ניתוח השתלה מאוד נדירה, הביע נכונות שאם יהיה ההזדמנות, אז הוא, אבל בכל זאת הכינו את ההורים כבר את הקרובים לזה שכנראה זה אלה הימים האחרונים. ואז הדבר, הנס הזה, כן קרה, עם כל הנכונות לזה, שכמובן הנס הזה מושתת על תאונה של מישהו אחר, שמראש חתם לתרום איברים, והגיע לב מחיים שבדיוק נסגרו, לבן אדם הזה, ג'סי. אז שמעתי מכתב שהוא כותב, שהוא משתף, אחרי שהוא בעצם הניתוח הצליח, והוא גם החלים ממש. והוא דיבר, הוא אמר, I'm not scared of dying, or of not being normal. I'm scared of being normal again, going back to ordinary existence, where so much beauty passed me by. I didn't take the time to see the leaves changing colors, or smell the autumn, or taste the food, or hear the birds, or the traffic, or the baby crying on the plane, or to hear what others are saying, to really hear and pay attention to other people, to other lives. I'm scared I'll go back to my life and forget all of this, how interconnected this life is with every other life on the planet. To lose control of your life completely and then to regain it, הוא אומר. ממש לאבד, כאילו לפרק את הכל ולקבל את זה חזרה, and to know what really matters. And to live, Umel, for something greater. Because tomorrow is not promised. Tomorrow is not promised. Umel, כמו נצ'יקטה שעומד עומד בפתח שם עם האל של המוות. וכמו כולנו. תודה על ההקשבה. נשב כמה רגעים ביחד. מעבר לכל מה שקורה וביחד עם כל מה שקורה כרגע. האפשרות להרגיש את החיים שקורים ממש עכשיו.